שעה היסטורית. יקטרינה הגדולה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על פועלה של קיסרית.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
אנחנו ממשיכים בענייני רוסיה.
כן, זה באופן תיאורטי, הישראל נמשכת, אחרי שליט.
כן, אז היינו בפיוטר הגדול, דיברנו על איוון האיום, עכשיו...
קודם על איוון האיום.
כן, אחר כך פיוטר הגדול, כן. ועכשיו מגיע תורה של קטרינה הגדולה.
כן, דרך אגב, היא קראה לעצמה גדולה מעצמה, מפני שהיא הבינה שאם לא יקראו לו, היא צריך לעשות את זאת. אז ויליקה היא נקרא גדולה, היא הייתה טוענת שאני אקטרינה הגדולה.
כלומר, היא בעצמה העניקה לעצמה את שם ההדר והתואר, קטרינה הגדולה.
אבל יש לה...
טוב, היא באמת הייתה גדולה.
כן. גם שמינה.
לא התכוונתי. התכוונתי שהיא הייתה גדולה מבחינה היסטורית.
כן.
שליטה, חזקה.
והיא הייתה, דרך אגב, גרמניה, שלא ידעה מילה רוסית. אבל היא החליטה שאם אני אהיה קיסרית רוסיה... אני חייבת לדעת רוסית על בוריה.
טוב, זו נשמעת החלטה סבירה.
והייתה קמה בכל יום בחמש בבוקר, והחורף הוא לא כל כך רך ברוסיה, כדי ללמוד את השפה. ועד הסוף השתלטה לחלוטין לשפה, אם כי תמיד היה לה מבטא גרמני.
טוב, זה, מזה לא קל להיפטר.
כן. מעניין מאוד שאפילו הוציא עיתון, שנקרא ערבוביה גדולה, עיתון מצחיק בחצר, שם היא כתבה מאמרים נגד המורה שלה והוא נגדה.
היא עצמה?
כן.
כתבה מאמרים נגד עצמה?
כן.
סטירי?
נגד המורה שלה.
נגד המורה שלה.
כן, וכאילו זה היה מין מלחמה בתחנית על דעות כאלה. אם כי כאשר הוא הביע דעות חריפות ביותר.
זו מלחמה, החיוכים נפסקו.
בדיוק. והייתה למעשה תקופה הזאת גם... היא התעוררות גדולה מאוד ברוסיה, הקשורה עם שם רדישף. רדישף הוא למעשה הראשון של שורה מאוד ארוכה של מבקרים פוליטיים, אשר הפכו מרוסיה מדינה מאוד ביקורתית. רדישף הוא הציל, לא גבוה, והוא כתב ספר שנקרא נסיעה מפטרוגרד למוסקבה. ושם הוא מתלונן כל הזמן על העובדה שהעיקרים הרוסים לא חופשיים. והוא מנסה להציע שהוא כמה ימים בשבוע יעבדו למען עצמם, כמה ימים יעבדו למען המדינה, זה לא נתפס. אבל קטרינה חשבה שזה רעיון מאוד מסוכן, והזמינה אותו לבלות כמה שנים בסיביר.
נשמע כמו הזמנה... שהיית מעדיף לא לקבל.
גם למחלותה של קטרינה והגיע סוף, והקיסר הבא, כלומר הבן שלה, פאבל.
הצער ש... הבא.
פאול, שיחסיה איתו היו מאוד רעים איתו.
יחסיה עם בנה.
כן.
טוב, זה מסורת במשפחה.
לא ספק. הוא שחרר את רדישף, שחזר וניסה איזשהו לתפוס מקום מסוים, אבל סופו היה מר. הגיע למסקנה שאי אפשר לשנות את הדברים ברוסיה, הוא התאבד.
הוא התאבד?
כן.
בגלל הייאוש הפוליטי?
בדיוק, כן. אחרי שהוא שוחרר מסיביר, זה טרגי מאוד. אבל הוא למעשה רק חלוץ בסדרה שלימה של אנשים, אשר כולם ינסו ולא יצליחו, עד שתפרוץ מהפכה הגדולה. במאה ה-20.
אבל מה הביקורת הגדולה שלו נגד קטרינה? נגד, הביקורת היא נגד כל עקרון הצרות או...
העיקרון על עבודת עבדים.
נגד עצמיתות.
עצמיתות. וכל אחד מבין שרוסיה לא יכולה להתפתח. כמדינה אירופאית, כי אז היא רוצה להיות מדינה אירופאית. היא מתמשיך להיות מדינה של עצמיתים. אבל קטרינה למעשה עשתה דברים גדולים מאוד בכיוון זה.
Thank you.
למשל, היא מינתה אחד מצייצי הקרדינל די רישליו כמושל אודסה. ואודסה הפכה, אני הייתי באודסה ואני תם, היא לגמרי עיר מערבית. כלומר, היא הוקמה ב-118 על בסיס לגמרי, זה לא כמו עיר שמי ביניים צרה וסימטה את כל זה, זאת עיר פתוחה ויפה מאוד, ודרך אגב, באודסה נמצאות גם במדרגות המפורסמות, ששם אייזנשטיין ביים את הסרט שלו על המהפכה, והירידה למדרגות
ש... בעגלה, עגלת התינוק כן. שיורדת במדרגות.
כן, וזה הפך משהו קלאסי, בתולדות הקולנוע. אבל למעלה, במדרגות, נמצא הפסל של הדוקס מרישליו. והביטוי היה, איך אתה מרגיש? כמו הדוקס באודסה. כלומר, נהדר.
אבל למה המינוי הזה של אחד מצאצאיו של די רישליו למושל אודסה, הוא צעד בכיוון ביטול עצמיתות?
זה היא עשתה כדי להשכיח את קיום עצמיתות. היא חשבה שמזמין מצאצאי בית רישליו, והוא יקים לי עיר, והוא מושל העיר, תהיה דוגמה לאירופה, מה שזה היה למעשה. אבל למעשה הבעיה הגדולה, שגם הבן שלה התמודד איתה,
נותרה בעינה, לא נפטרה.
כן, עד המהפכה הגדולה, למעשה, עד סוף המאה ה-19. וזה מאוד מעניין שכל המאמצים של כל הרוסים האינטלקטואלים הללו נשברת מן ההתנגדות של המשטר הצאריסטי נגד כל הטבה הקטנה ביותר בחיי הצמיתים. ומעניין מאוד שבימי קטרינה היה גם מרד של פוגצ'וב. פוגצ'וב זה 1762-64, שהוא טען שהוא פיוטר השלישי, הבעל. וכאן יש פרשה שלמה בקשר מה קרה עם פיוטר.
אז בוא נתעכב עליה, כי נראה לי שצריך להבין אותה כדי לקבל את התמונה המלאה במקרה הזה.
קטרינה הייתה נשואה, זה היה תנאי שתבוא לשלטון. הייתה נשואה לנסיך גרמני, אשר היו לו טענות שהוא יכול להיות יורש העצר ברוסיה. אבל הוא היה בחור לא מבוטח כל כך, גרמני לחלוטין, ששנה את רוסיה, ואשר כל הזמן ניהל תרגילי סדר צבאים בתוך דירתה, ונתנה פקודות לכל מיני חיילים, והפך את חייה לגיהינום.
אני בכלל מנסה להבין, איך היא עלתה לשלטון בעצם?
היא עלתה לשלטון מפני שהגיעו למסקנה, שאם היא תנסה לאותו נסיק, פיוטר השלישי,
כן.
היא תוכל להיות מלכה טובה, מפני שמה שקרה זה היו בתי המלוכה הגרמנים, יכלו להיות מכרה אינסופי לנסיכות ולמלכות, מפני שאם אתה אפילו שולט על כמה קילומטרים מרובעים,
כן.
יש לך תואר מלך. ועל כן, בתך או בנך יכול להתחתן עם מלכים אחרים, צייצי, ואז הכל בסדר.
כן, אבל פיוטר הגדול בעצם הולך לעולמו.
זה קורה.
זה קורה. אחריו מולכת או שולטת אשתו קטרינה הראשונה, שזו לא אותה קטרינה שאנחנו עוסקים
כן,
בה.
כן.
ואז מגיעה סדרה של שליטים.
כן, לא כל כך מוצלחת.
כן.
דרך אגב גם נשים. והקיסרית אנה, שהייתה למעשה תחת השפעתה של המאהב הגרמני שלה, בירון פון בירון, עד שבא התור של פיוטר הקדש.
השלישי?
שלישי.
ובזכות קשרי הניסויים קטרינה, היא בעצם תופסת את השלטון. עכשיו, איך קורה שהיא הופכת השליטה ולא הוא עצמו? מי מחליט על זה?
היא.
היא פשוט צוברת יותר ויותר עוצמה, עד שבסופו של דבר היא מקבלת את ההחלטות. אמרתי
שהוא היה נאיב מאוד, לא מפותח.
הוא התעסק בתרגילי הסדר הצבאיים שלו, והיא בעצם ניהלה את המדינה.
היא קודם כל רוצה לנהל את המדינה.
כן.
היא מתעניינת, והיא בונה את עצמה כלפי אירופה. היא מתכתבת עם הסופרים הגדולים של צרפת, עם וולטר, עם דידרו, ומה שלא ידעו כל כך, גם עם מונטסקיו, שכתב...
כמובן, על הפרדת הרשויות ו...
כן.
חיוצה באלה, אבל אחרי שהיא תופסת את השלטון...
ב-62.
כן.
1962, שלושה ימים הבעל שלה נמצא במאסר בית.
מאסר בית?
כן, מפני שסוף סוף הוא יעצר, והיא משולטת, אז אין לו מקום. ואז בא איזה ריב שקוראים בינו לבין האח של המאהב של קטרינה.
כן.
אני חושב שזה התמונה ברורה.
ברורה, האח של המאהב של קטרינה נקלע לקטטה של שיקורים עם בעלה פיוטר השלישי, שנמצא במעצר בית כי הוא הצר שאינו שולט.
ודה, והוא הורג אותו.
והוא הורג אותו?
כן, הוא הורג את פיוטר השלישי, אבל אני חושב שלא הייתה כוונה, כי יש מכתב שלו, כאשר הוא מבקש סליחה מקטרינה, שהוא רצח את בעלה, וטוען, אני כל כך מצטער, לא התכוונתי, לא רציתי, מה אני יכול לעשות?
אבל לא הייתה סברה שידה שלה הייתה במעל? כלומר, שהיא רצתה לחסל אותו כדי שלא תהיה שום סכנה ממנו?
הוא היה מוכן היה להסתפק בחיים שלו, הקטנים עם הכלבים שלו, עם החיילים שלו.
עם המאהבות שלו?
כן, לא כל כך.
לא כל כך? לא היו לו?
לא כל כך. הוא בעיקר עסק בדברים אחרים. הוא היה מאוד לא מפותח וצעיר.
הבנתי. ובזה בעצם מסתתם תפקידו בהיסטוריה הרוסית.
כן.
ועכשיו אנחנו מגיעים לאותו עיקר שהזכרת קודם, שטען שהוא פיוטר השלישי.
כן, מפני לא הסבירו לציבור כיצד נעלם פיוטר השלישי. זה לא נעים להגיד שהוא נרצח על ידי המאהב, האח של המאהב של הקיסרית.
לא, לא נעים. כל הסיפור הזה לא מאוד נעים באופן כללי.
אני גם רוצה להגיד שהתהלכו אגדות בקשר לנטיות שלה.
שלה?
כן. למשל, יהיה מקרה מיוחד שאני רוצה להזכיר אותו. היה קסין אחד שמצא חן בעיניה, שמו היה ארלוב. ומספרים שבא משלטת ואמרה לאורלוב, הגבירה שלי רוצה להכיר אותך, אבל אתה אסור לך לדעת מי הגבירה שלי, אתה יכול לבוא אחריי ושעיניך אטומות.
מסתורי.
מסתורי מאוד, וזה היה גם מסוכן. יכול היה ליפול לב.
בהחלט.
וזה גנגסטרים.
אז מה הוא עושה?
הוא עושה את זה.
מכסה את עיניו, קושר את עיניו, והולך אחרי המשרתת.
ושם הוא מגיע לארמון, הוא לא ידע מסביב, והגברת במערומיה ממתינה לו.
הצרית? הצרינה?
הוא לא ידע שהצרינה. הוא ידע רק שזאת גברת. רצה להיפגש איתו, לא היו צילומים בעיתונות, זו התקופה.
טוב, אז היא מאוד חשקה בו אם כך.
כן, אבל מה שכבר מעניין, למחרת יש טקס צבאי,
כן.
ופתאום הוא רואה שהצרינה, הקיסרית של
רוסיה, שהאישה, שהוא ראה קודם, היא בעצם הצרינה.
הצרינה, כן.
טוב, הוא כמעט בטח התעלף על המקום.
זה היה גריגורי אורלוב, ואי אפשר להגיד שהוא לא נהנה מזה, כדי ש...
והם נפגשו שוב, או שזה היה חד פעמי?
שוב.
שוב ושוב, אתה אומר.
שוב ושוב, כן.
אני מבינה.
עד שבאי הופיע פוטיומקין, מישהו אחר.
טוב, כשפוטיומקין מגיע, באמת, צריך לפנות את המקום.
כן.
בהחלט.
ומעניין מאוד שקטרינה בכלל לא חשבה שהמנהגים שלה יכולים להפריע לה.
ולמה באמת שזה יפריע לה?
מפני שסוף סוף מלכי אירופה עסקו את זה כל הזמן. אבל היא הייתה קיסרית.
נו, זה מה שאני אומרת. למה המלכים, השליטים, הקיסרים יכולים לעשות את זה על ימין ועל שמאל, ורק כשמדובר באישה פתאום מתחילים להתקומם? טוב שגם היא תשתעשע עליי אם זה מה שהיא רוצה.
היא הסיקה את המסקנות. והסיקה מאוד, דרך אגב, תחום זה.
בסדר גמור, אנחנו נאלץ כנראה לפרגן לה, אבל בוא בכל מקרה נמשיך בסקירה ההיסטורית ולא ניכנס פה לשיפוטים שאינם רלוונטיים. אבל במקביל, וזה הסיפור שהזכרנו קודם ואנחנו עדיין לא יודעים איך הוא יסתיים, אני אישית במתח עצום כדי לנסות לגלות את התשובה. יש עיקר שטוען שהוא בעלה הנרצח.
כן, אבל העיקר הזה עומד בראש אלפי עיקרים אחרים שמאמינים בו.
ורוצים להפיל אותה.
לא התכוונו להפיל אותה, הם התכוונו להחזיר אותה לחופה, שתהיה תקבל...
איתו, עם הבעל לכאורה הזה.
שהעיקר אנלפבטי, דרך אגב.
אנלפבטי?
כן.
אז איך הוא שכנע בטיעון שלו שהוא פיוטר
השלישי? כי העיקרים היו אנלפבטים בעצמם.
הבנתי. אז מה קורה בסופו של דבר?
ואין הוא נוסח... על ידי הצבא הקיסרי, הוצא להורג בצורה הפומבית ביותר, כדי שכולם יראו, ועם זה נגמר פרק המרידות נגד יקטרינה עד סוף ימיה.
סוף לסיפור.
כן.
אז היא גם גילתה שהיא בהחלט מצליחה להמשיך במסורת הקשוחה מאוד של קודמיה.
אבל מה? היא כיסתה את הפוליטיקה שלה תחת הסמל של פיוטר הגדול. היא טענה כל הזמן שאני ממשיכה את הפוליטיקה של פיוטר הגדול, ואפילו בסוף החליטה להקים לו פסל. וזה נקרא פסל של האביר מערד, מתכת ערד.
כן.
והיא הזמינה, קודם כל היא ידעה למי לפנות, אבל דידרו, הידיד הטוב, הצרפתי, כתבה לה שהוא מכיר פסל, שהוא מסוגל לעשות את הפסל הזה, וזה יהיה מאוד מוצלח, ואז הוא מסכימה עם זה, ואז מופיע הפסל המאוד מרשים, שקיים בעצם היום הזה, בכניסה לפטרוגרד, כשפטר מופיע על סוסו הדוהר, וכתוב על כאן הפסל פיוטר הראשון, וקטרינה השנייה. ארבע מילים בסך הכל בלטינית, יש לו רושם גדול מאוד.
והזכרנו אותם גם בשבוע שעבר, זה למעשה הניסיון שלה להציג את עצמה כממשיכת דרכו.
והמשורר הלאומי של רוסיה, פושקין, כתב לך איזה שיר ששם הוא מתאר כיצד הפרש מערד, כלומר פיוטר גדול, מציל את העיר משיטפון. ועשה מזה פואמה מפורסמת שכל ילד רוסי למד אותה.
אבל זה נכון באמת לטעון שהיא ממשיכת דרכו? כלומר, היא באמת המשיכה מבחינה אידיאולוגית את הקו הפוליטי שבו הוא נקט?
לא ספק, הוא רצה לעשות מרוסיה מדינה מערבית, וגם היא רצתה. והוא רצה להפוך מרוסיה למעצמה גדולה, והיא הצליחה את זאת.
איך? מה היא עושה?
קודם כל, היא עושה שרוסיה תתערב לכל המלחמות באירופה, ותגיד את שלה. והיא הצליחה להקים כוח רוסי שהיה מאוד מאוד נאמן. אבל כאן יש בעיה מסוימת. השלטון היה בנוי על המשמר המלכותי. לב גוורדיה, ברוסית. לב זה נקרא גוף.
כן.
כלומר, שומרי הגוף של המלך. ולמעשה, עם רוסיה, אם אתה הצלחת לרחוש את עצמך, שומרי אישותו של הקיסר, הצאר, אז היית בשלטון.
כלומר, יכולת להתנקש בחייו בעצם, זה מה שאתה אומר.
לא, כבר אתה חייב, מי עשה את ההפיכות? הלייב גוורדיה.
כלומר, דווקא השומרים הכי קרובים לצאר הם אלה שבכל פעם ניסו להפיל אותו.
החליף אותו כל פעם כשאיזה מועמד נראה להם יותר מכניס.
אז הם לא היו מאבטחים, הם היו אנשי פוליטיקה.
כוח בעצמו, כן. וזה הייתה אולי חולשתה של רוסיה, מפני שדבר כזה לא היה קיים באירופה.
כן.
שמשמר המלכותי ממליך מנחים. אבל זה הצליח ברוסיה, למשל, אל תשכחי שאחרי קטרינה הראשונה.
כן. שהיא אשתו של פיוטר הגדול, שהזכרנו.
כן. והקיסרית שנייה, שכל כך לא מדברים עליה, אנה אוחנה, כלומר, זה גם שם...
יהדת אותה, הפכת אותה ליהודיה. כן.
והיא מלכה 20 שנה, בין 1740 ל-1760.
אני חייבת לשאול אותך, יש משהו שאני לא כל כך מצליחה להבין, הרי אנחנו מדברים על תקופה, אתה יודע, בצרפת עד שנות ה-50, לנשים לא הייתה זכות הצבעה.
כן, את מדברת על ה-20.
בסדר, אז אני אומרת, אנחנו מדברים על אחת כמה וכמה, במאה ה-18, לא ספרו בכלל נשים. כלומר, אף אחד לא חשב שיש להן דעה בכלל, אז איך יכול להיות שנשים מנהיגות מדינות?
אני רוצה להגיד לך שהצרפת זאת שאת מדברת עליה, בתקופה שאנחנו עוסקים כרגע, הייתה גברת בשם אדם דה פומפדור, שהייתה שולטת על המלך לואי ה-15, וכל מה שהיא רצתה, זה הוגשם.
אבל אני לא מצליחה להבין איך עולם שהיה כל כך גברי במהותו, שאנשים נחשבו באמת בני אדם מסוג ב', איך בעולם כזה נשים יכולות להיות כל כך משפיעות?
מפני שאני רוצה לגלות לך סוד.
כן.
הנשים הן השולטות האמיתיות. והן מצליחות לעשות את זה, כפי שאלה שאני הזכרתי יעשו את זה, כל הכבוד להם.
בוודאי, אבל איך הגברים שרו למרותן? איך זה יתאפשר?
אהבה.
אתה מדבר על אהבה, במקרה של קטרינה אולי באמת זה הסבר טוב במיוחד, כי אצלה המאהבים הם אלה שעשו את ההפיכה והעלו אותה לשלטון.
המאהבים שלה היו גם שרים בממשלה או מפקדים צבאיים, וניהלו תפקיד גדול מאוד בניהול המדינה.
כמה מאהבים היו לה? נשמע שכל סדרת השלטון שם הייתה איתה בקשר רומנטי.
אני לא רוצה להיכנס למספרים אסטרונומיים. אבל היו הרבה.
למשל, שר החוץ היה מאהב שלה.
כן.
עד שבסופו של דבר הוא לא כל כך הצליח בתפקידו, ואז נגמרה הרומנטיקה.
כן, אבל למעשה, הבן שלה...
כן. זה שלימים התנקם בה, ויצא נגדה, כפי שסיפרת.
הוא פקד לפזר את העצמות של המאהבים שלה. מניסיון די ילדותי להתנקם.
בהחלט. אגב, ידוע שהוא באמת הבן של פיוטר, או שאולי הוא בן של אחד המאהבים האלה?
יש לחשוב שהוא באמת היה בן של פיוטר, מפני שהם דומים מאוד. והם...
הוכחה אבולוציונית ניצחת.
בדיוק. דרך אגב, פיוטר היה מאוד מכוער.
ולכן את אומר, קל היה לראות את הדמיון לבנו פאבל, שגם הוא לא היה מלך היופי.
Thank you.
עכשיו מעניין מאוד שכאשר היא הגיעה לחצר רוסית, היא באה עם אמא.
עם אמא?
כן, כדי להכניס אותה לעניינים, אבל אמא למעשה גורשה מן החצר, מפני שהתברר שהיא הייתה מרגלת של פרידריך השני, מלך פרוסיה.
זה נכון שאז קטרינה עדיין לא שלטה, היא עדיין הייתה נערה בת 15.
כן, אבל דרך אגב...
אבל עדיין אי אפשר לומר שזה בדיוק צעד לטובת האינטרסים של הבת שלה.
אבל היא הצליחה מאוד להתחבב על הקיסרית, וזה חשוב מאוד.
הקיסרית של אותה תקופה.
כן.
שהייתה אליזבטה.
אליזבטה, כן.
אז מי הצליחה להתחבב עליה, אימא או קטרינה?
לא, קטרינה. לא, אימא לא כל כך לא הצליחה, מפני שגורשה.
גורשה מהחצר.
כן. טוב, אבל קטרינה לא כל כך הצטערה. היא נשארה לבד בשטח, והיא יכלה למשלוח השטח הזה.
טוב, אנחנו כבר יודעים שהיחסים המשפחתיים בין הצרים, הצרינות, ההורים, הילדים שם, הם יחסים מאוד סבוכים שיכולים לפרנס דורות של פסיכולוגים.
כן, והסוף היה מר ונמהר, כפי שאנחנו נראה בהמשך.
הסוף של מי היה מר ונמהר?
של הצרים.
של הצרים כולם.
כולם, כן.
טוב, זה יש לנו עוד חזון למועד, כן. כמו שאומרים.
אבל טוב שנדע מה הסיכוי הסופי.
בהחלט.
כן.
אבל אנחנו עכשיו בימי שלטונה של קטרינה. קפצנו לאחור כשאימה רגלה, ועכשיו אנחנו חוזרים שוב לתקופת שלטונה שלה. איך באמת היו היחסים שלה עם מדינות אחרות באירופה, כמו למשל גרמניה?
גרמניה לא הייתה קיימת. אוסף של מדינות.
בוודאי.
היא שמרה על יחסים טובים מאוד, והיא עשה לה שם בכל מערב אירופה, ידהד. שמה של קטרינה השנייה, שהיא הייתה כותבת לדידרו, לוולטר, מה שאני עשיתי ביום אחד, מלאכים אחרים לא עשו במשך שנים. כלומר, אני נמרצת, אני מתקדמת, אני דוגמה.
אני מעריכה את עצמי.
אני התלמידה שלכם. היא כל הזמן היא רמזה שהרעיונות שלהם הוגשמו על ידי קטרינה השנייה.
של האידיאולוגים הצרפתיים.
אבל זה לא כל כך נכון, מפני שהם לא היו למען הצמיתות, היא נגד הצמיתות, והיא הייתה למען הצמיתות.
זהו, יש כאן קונפליקט, כי מצד אחד אתה מתאר אישה שמצליחה גם לפתח כוח צבאי משמעותי ברוסיה, ולהפוך את רוסיה לבעלת דעה ולמשפיעה באירופה, וגם הופכת את רוסיה למערבית בהרבה בהשוואה למה שהייתה קודם. מן העבר השני, בעניין הצמיתות, אנחנו רואים סטגנציה, היא לא מתקדמת, היא לא נוקטת פעולה.
זה יימשך את המאה ה-19. זאת אומרת, זה בעיית הבעיות שרוסיה לא יכולה לפתור אותה, אם כי בהמשך הזמן היא קיבלה מכות, נוסחה במלחמות, דווקא בגלל הצמיתות הזאת. אבל היה צורך להרחיב עוז בנפשה, כדי לשים קץ למשטר שהיה כל כך רגיל. כל אחד היה חשב, רוסיה בלי מצמיתות, לא תוכל להתקיים.
בסופו של דבר הם מצליחים להתקיים בלי הצמיתות.
אל תשכחי שהצארים במאה ה-19 ביטלו את הצמיתות.
בהחלט, לזה אני מכוונת.
כן.
בהקשר הזה קטרינה לא הובילה מהפכה.
לא, לא. אבל מאוד מעניין שהיא הכניסה לכלא את רדישצ'ב, בזה שהוא כתב נגד הצמיתות.
כפי שהזכרנו בתחילת התוכנית.
כן, וזה חשוב מאוד. מפני שהיו גם אחרים מהסוג הזה ש... אבל כאשר הבן שלה הגיע לשלטון, הוא שחרר את כולם.
כן.
והייתה איזושהי הרגשה שבכל זאת, קטרינה הגדולה לא הסליחה, פאבל הראשון.
אבל פאבל הצמיח. הראשון גם לא מבטל את הצמיתות.
אמנם היא לא ביטלה את הצמיתות, אבל הביקורת התחילה להרים את עצמה. יותר ויותר אנשים ביקרו את הצמיתות. ופאבל, הבן שלה והיורש שלה, רצה איכשהו לפתור את הבעיה, עדי חלוקת השבוע לשתי קבוצות, 3 ימים יעבדו למען הצמיתות, 3 ימים למען עצמם.
זה דווקא כן. חידוש משמעותי.
כן, אבל זה לא התגשם, מפני שבעלי העבדים, הצמיתים, לא היו מעוניינים להשאיר 3 ימים
לחופשים. טוב, זה ברור שהם לא היו מעוניינים, אבל בכל זאת הוא עצר. מה, הוא לא הצליח לכפות את זה
לא,
עליהם?
לא, הוא לא הצליח.
הוא היה חלש.
חלש, כן. הוא לא היה פופולרי, הוא היה חלש. ובאו לדבר בפעם הבאה עליו, ובאו עם כל מיני רעיונות לגמרי לא רוסיים. הוא רצה להפוך אותם לאבירים של מלטה. כן, הוא טען שהאריסטוקרטיה הרוסית היא מנוונת, והיא חייבת לקבל דוגמה של האצולה האירופאית המערבית.
ובכל זה נעסוק, כפי שאתה אומר, בשבוע הבא.
Тревоги да степной бурьян знать не можешь доли своей. Может, крылья сложишь посреди
בכל זאת חוזרת לקטרינה, אז זה שהיא אפילו לא ניסתה לבטל את הצמיתות, מראה מה? שהיא לא התעניינה בזה? שהיא הייתה כל כך קשורה למוקדי הכוח של בעלי האחוזות שהיא לא רצתה לפגוע בהם?
בדיוק, בדיוק, בדיוק. היא הבינה שאם היא תפגע בהם, הם יפילו אותה.
כלומר, היא לא רצתה לסכן את שלטונה.
בדיוק. ואפשר להגיד שהיא הצליחה על ידי המסע ומתן המתמיד שלה, על ידי העובדה שהיא הייתה מודדת את האצולה, מעלה את האצולה, ממנה באצילים, מוצא את המאהבים שלה בתוך האצולה, והיא עשתה מן האצולה כוח שאי אפשר לבטל אותה ברוסיה של ימיה.
שזה אולי דווקא לא נקודה לזכותה.
לא, לא, זה איפה, זה חולשתה. אבל אי אפשר להחליף את התקופות.
בהחלט.
זה, כן.
בהחלט. אבל בתחום הפנים, בין השאר, הקימה אספת מייעצים, אם אפשר לקרוא לזה כך.
כן, הם מייעצים מה שהם עשו, אבל היא עשה מה שהיא עשתה. כך שמכנה זאת, הגוף הזה לא היה גוף קונסטיטוציונלי ממשי.
לא הייתה לו שום סמכות, אבל זה היה גוף שכינס למעשה, איגד נציגים של כל מיני שכבות מן האוכלוסייה, שבאו לדבר על הבעיות של רוסיה. הם מצליחים להעלות איזה נושא חשוב?
לא, אבל היא ניסלה את המוסד הזה כדי לספר למתכתבים המערבים שלה, שהיא הצליחה לעשות מרוסיה מדינה קונסטיטוציונית.
אז אני מבינה בין השורות ממה שאתה אומר, שזה היה צעד דמה למעשה, שלא הייתה לו שום משמעות אמיתית, זה רק היה כדי להציג אותה כלפי חוץ כנאורה ומתקדמת.
כי רצתה את זאת והיא הצליחה.
אז זה בתחום הפנים. אם אנחנו עוברים שוב ליחסי החוץ ולנגיד התעצמות הצבאית של רוסיה, אתה אומר שהיא למעשה התערבה יותר ויותר במלחמות באירופה.
היא גם גילתה דבר אחד חשוב מאוד, שהאימפריה הטורקית שולטת על נוצרים, ואם רוסיה תדע לנצל את העובדה הזאת, היא תוכל לרכוש את הנוצרים הללו, הסרבים, הבולגרים ואחרים, לצידה, ולהחליש את האימפריה העותומנית.
אז היא למעשה מכוונת למדינות הבלקן.
בדיוק. ואפשר להגיד שהיא ביקשה להיחבב על הרומנים, שהם פתאום הופיעו גם כגורם, כי היא אפילו הודתה שהרומנים במולדוויה, בבלאכיה ובטרנסילבניה הם עם אחד, ושרוסיה תוכל לתת להם תמיד העזרה המדיבה ביותר שלה.
אז זהו, רציתי לשאול אותך איך היא מנסה לרגוש את ליבם, אז אתה אומר דרך הבטחת עצמאות כזו?
לא בדיוק.
לא להגזים, אבל הכרה נגיד בלאומיות שלהם.
הכרה בלאומיות שלהם, וזה דבר מאוד חשוב, שהטורקים הרי שללו, אתם טורקים, אתם חייבים להיכנע.
זהו, אנחנו מדברים על הטורקים, צריך אולי להזכיר, הימים ימי האימפריה העותמנית.
כן, השוקעת.
השוקעת כבר. טורקיה אבל שולטת עדיין על מרחבים עצומים.
החסי אמריקן, כן. וזה כמובן לטובתה של רוסיה, שתדע לנצל את העובדה הזאת, עד הסוף היא תפרוץ את השלטון הטורקי על כל חצי האי הבלקני.
אז מה היא עושה בעצם? היא מכניסה כוחות צבאיים? היא מעודדת התקוממויות פנימיות?
היא כן, היא אלה סוכנים בכל המדינות הללו. היא גם משכה אותם לבתי ספר. היא קימה בתי ספר ברוסיה למען אותם העמים שנמצאים תחת עול הטורקי, כדי לעודד אותם וכדי לגייס אותם לפעולות הבאות.
אז למעשה אותם עמים שולחים את ילדיהם לרוסיה ללמוד?
האצילים של אותם הימים, השכבה השלטת,
כן.
שולחת את הילדים שלהם לרוסיה ללמוד, והרי בקטרינה המחשבה הייתה ילמדו ויקשימו.
בהחלט. אז הם חוזרים לארצם, עכשיו כולם ככה עמוסי אינדוקטרינציה רוסית כזו, חינכו אותם בהתאם לחשיבה הרוסית ובהתאם לאידיאלים הרוסית.
רוסית? לא, לא רק זה. סוף סוף הם נוצרים ואומרים להם, אתם חייבים להיות עצמאים. רוסיה תהיה האימא של העצמאות שלכם.
ואז הם חוזרים לארצם ומתחילים להתקומם.
בדיוק. במפינה זאת היישוב של קטרינה היה נכון.
אז בעצם אם אני מבינה אותך נכון, היא מחלישה את האימפריה הטורקית, האוטומנית, מבלי לסכן כוחות צבאיים שלה בשלב הזה.
בדיוק, בשלב הראשון. אפשר להגיד שהיא הייתה נביאה. היא הייתה נביאה מפני שלמעשה מה שהיא חלמה יוגשם אחריה.
אז זה צעד מאוד מתוחכם מצידה.
טוב, הייתה שליטה פוליטית.
אומר לא סתם אנחנו קוראים לקטרינה הגדולה.
כן.
מתי היא מכניסה כוחות צבאיים לעניין?
עדיין לא. עדיין היא רוצה לקומם אותם בצורה של בתי ספר, של חינוך ופוליטיקה מסוימת. אבל די לך שגם פיוטר גדול תפס את זה כבר בהתחלה, שיש עמים נוצרים,
כן.
שיש לעודד אותם. וככה שהיא למעשה ממשיכה את הפוליטיקה של פיוטר גדול, והייתה יכולה להגיד באמת ובתמים, אני הממשיכה של פיוטר.
אגב, היא עצמה הייתה נוצריה? כלומר, מה היה המקום של הדת בחייה שלה?
היא לא הייתה דתית בכלל.
בכלל?
בכלל לא. היא הייתה בעלת הפילוסופיה של המאה ה-18, לגלגנית, אבל כמובן, כשהיה טקס, כמובן במוסקבה, הייתה חייבת להופיע בכנסייה.
בכל זאת הצרינה.
היא עשה את זה, הצרינה, כן.
אז בעצם במקרה הזה, כשהיא מחנכת מחדש את ילדי האצילים של אותם עמים נוצריים שמצויים תחת השלטון הטורקי, מה שהיא עושה זה, לא מנסה להפיץ איזו בשורה דתית שהיא מאמינה בה, אלא מנצלת את האמונה הדתית לצרכיה הפוליטיים.
היא הייתה שליטה מקיאווליסטית. כלכן אנחנו לא חייבים להתפלא כעשה את זאת.
מה מבחינה צבאית? מה היא מצליחה לעשות בתחום הזה?
אל תשכחי שפיוטר גדול חלם לפחות עיר אחת בים התיכון, עזוב, יכבוש.
כן.
ועכשיו למעשה כל החוף הדרומי של רוסיה היא של רוסיה.
כלומר, היא כובשת את החוף הדרומי.
בדיוק. ויש גם סיפור מפורסם מאוד, שעל מנת להראות לדיפלומטים הזרים את הישגיה, היא ארגנה מה שנקרא מסע כפרי פוטיומקין. פוטיומקין היה מבהב שלה.
כן, הזכרנו אותו קודם.
כן.
הוא זה שבעצם תפס את מקומו של אורלוב.
בהמשך.
כן, היו, היו עוד כמה באמצע, תומר.
אבל כאשר היא רצתה להראות למערב, לדיפלומטים, מה השיגה רוסיה תחת שלטונה, אותו פוטיומקין הקים כל מיני כפרים, פחות או יותר תפורות לתיאטרון, כדי להראות שיש לה, הנה, עד היום נשאר ביטוי כפרי פוטיומקין. כלומר, כפרים שלא כפרים, אלא רק...
למראית עין בלבד.
בתפורה.
אז זה קצת כמו מועצת, כמו אספת המייעצים שלה. שהוקמה רק למראית עין כדי להאדיר את שמה ולהציג אותה כנאורה, ליברלית, מערבית.
לפי דעתי, התפס את סודה של קטרינה הגדולה.
העמדת פנים.
כן, מוצלחת. אל תשכחי שפיוטר הגדול בקושי רב כבש יציאה לים הצפוני.
כן.
וזה היה המטרה שלו. הוא היה מאוד מרוצה. עכשיו האזור הצר הזה ליד המפרץ הפינלנדי,
כן,
הוא עכשיו מקום מושבם של האצילים הרוסים. כל מיני מפעלים נהדרים וארמונות מופיעים שם.
אז פיוטר הגדול מרחיב את רוסיה מצפון, קטרינה הגדולה מרחיבה אותה מדרום.
לא כל כך דרום, היא עדיין היא בונה גם בצפון.
כן.
הלכתי גם בארמון רופשה, ששם אחיו של אורלוב, וגם כן נקרא אורלוב.
כן, זה קורה בדרך כלל בין אחים, כשיש להם את אותו של משפחה.
שהוא רצח פיוטר השלישי.
כן.
זה ארמון מפואר. זה משהו כמו ורסאי. פטרהוף זה היה ארמון שנבנה לפי דוגמת ארמון של ורסאי, עם המון שימוש במים, מפלי מים מלאכותיים, ואפילו מקום לסידור הצי הרוסי, בתרגילים.
אז זה היה שטח עצום.
עצום, כן, כן. והארמון הזה שאני מדבר כרגע, פטרהוף, פטרהוף זה נקרא חצרו של פטר.
כן.
הוף זה חצר. היה למעשה קשור עם הים, הייתה עלה, שהייתה בעלת חשיבות צבאית.
כל הדברים האלה שאתה מדבר עליהם הם סממנים של עושר גדול.
עושר גדול, מפני שסוף סוף העושר לא היה של העיקרים, עושר של המדינה, של השכבה השלטת, והיא באמת מעצמה, שאי אפשר לשאול את זה. אז זה מהיום הזה.
קטרינה גם מגדילה את הכנסות המדינה בהקשר הזה?
היא מכניעה את ההכנסות בזה שהיא הורסת את השלטון הטורקי בכל דרום רוסיה. עכשיו כל ההכנסות...
כל האנשים האלה למעשה הופכים להיות נתינים שלה.
בדיוק.
ומעבירים את המיסים אליה.
בדיוק. וזה כמובן הישג גדול מאוד.
אבל היה עימות צבאי בין טורקיה לבין רוסיה?
היה עימות צבאי, אבל לא קרב מכריע. כי הרוסים רצו לחרסם לאט לאט מה שהם הצליחו. ולהתקדם אל הדרום, אל הים השחור, על ידי צעדים מתונים, אבל מועילים מאוד.
כלומר, לא הייתה איזו מלחמה ששינתה את פניה
של... היו מלחמות צנות.
אבל היו קרבות כל הזמן,
כן.
שבהם רוסיה והטורקים מתמודדים זה מול זה.
ורוסיה מתקדמת דרומה.
צעד אחר צעד, עד שהיא מצליחה בסופו של דבר להגיע אל החוף.
היא רצה להגיע יותר לחוף. אז היא הגיעה לקושטה. אז זה לא הצליח. אם כי היא קרא לקושטה צריצין, עיר הצערים.
כלומר, כבר מבעוד מועד, עוד לפני שאנחנו מגיעים אליה, נעניק לשם שיצהיר על כוונותינו.
אבל זה לא הוגשם.
כן, אני מתאר את עצמי שגם הטורקים לא ממש ימצאו את השם הזה בשמחה.
תאר לעצמך, כן. זהו.
אז טורקיה למעשה הייתה הבעיה הכי גדולה של קטרינה?
פולין הייתה בעיה מאוד גדולה. היא הייתה מדינה ללא שלטון טוב. מדינה שאדם אחד יכול היה למנוע קבלת חוקים. מן אנרכיה אריסוקרטית, והיא הייתה מאהבת של סטניסלס פוניאטובסקי.
מי, קטרינה?
כן,
כדי לשמור על אינטרסים גם בפולין, שלא תהיה בעיה.
איך שווה? אני די מאהבים.
הבנתי, כן. טוב, זה לקח חשוב ומעניין ללמוד לחיים. והיא מצליחה בהקשר הזה לשמור את פולין שקטה?
היא מצליחה, ואחרי זה היא מורידה את סטניסלס פוניאטובסקי.
מורידה אותו, כלומר, תסביר?
מורידה אותו מן המלכות.
עכשיו אתה מורידה אותו מן עולם החיים.
לא מן החיים, לא חלילה.
לא, אוקיי.
את האנושית מאוד.
אז היא פשוט מגלה אותו לאיזה ארמון צדדי, נותנת לו ליהנות מהחיים.
כן, לא.
ותופסת את השלטון בפולין.
בדיוק.
אהבת אמת, מה שנקרא.
דורות רבים.
כן, כמו שהיא עשתה לבעלה, כמו שהיא עשתה להרבה מאהבים אחרים.
מדוע לא?
לא, אני לא מתלוננת, אני רק מציינת את העובדות. אם אנחנו מנסים לסכם את פועלה של קטרינה, נראה שמדובר בשורה של הצלחות, גם מן הבחינה הצבאית, גם מן הבחינה הכלכלית, גם מבחינת הקשרים עם המדינות האחרות, אבל דיברנו גם על... אינטלקטואלית, אבל דיברנו גם על חיסרון גדול, וזה עניין עצמיתות שהיא לא מצליחה או לא מנסה בכלל לשנות, וזה עוד ישתנה בעתיד.
כפי שיהיה לי בתוכנות הבאות.
שעה היסטורית. יקטרינה הגדולה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על פועלה של קיסרית. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, אור אנצר, עדי רוזלי וטל יוגב. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים צ'ייקובסקי, שופן וסטרווינסקי. כמו כן הושמעו קטעי מוסיקה רוסית עממית. Oh,